אולי זה יתקשר לנו קצת מאוד שאריות חנוכה. תסגור את החוברת שם, שנוכל לראות את ה... כן. אני אוכל לראות את הנרות, אם כבר. זה מה שאני צריך לעשות לכם. לפני שאנחנו ממשיכים הלאה לקרוא בפסוקים, אני רוצה עוד קצת על הנושא של ברית בין הבתרים וגזירת הגלות כהקדמה, אז ניכנס לתוך הפסוקים. אז בעצם למדנו פעמיים אחרונות את ברית בין הבתרים, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יזרעך בארץ לא להם, ועבדו אותם ועינו אותם 400 שנה. וקצת פתחנו משהו שאפשר לעשות עליו גם 10 שיעורים בנחת, זה מה פתאום גלות, ולמה ברית בין הבתרים, והאם זה קשור לחטא או לא קשור לחטא של אברהם, ומה התפקיד של הגלות בתולדות עם ישראל, ועוד הרבה. אני רציתי להביא לכם מקור שהוא קצת מפתיע, והוא יכול לחבר, לסגור לנו מעגל גם עם חטא אדם הראשון, גם עם הגלות וגם עם הפרשה שלנו, שמנסה להבין את סיבת ירידת יוסף למצרים. בסדר? זה מתוך מדרש תנחומה. זה מדרש יחסית חריג באופי שלו, אבל המקובלים אוהבים לצטט אותו. ויוסף הורד מצרים. זהו שנאמר, לכו חזו מפעלות אלוהים, נורא עלילה על בני אדם. יש פסוק בתהילים, לכו חזו מפעלות אלוהים, נורא עלילה על בני אדם. לכו תראו את אלוהים, הוא נורא עלילה. מה זה נורא עלילה? המדרש יפתח לנו את זה על ידי משל. אמר רבי יהושע בן קורחה, אף הנוראות שאתה מביא עלינו, בעלילה את מביאן. אפילו את הנוראות, צריך להבין מה זה, אולי דברים נוראים, אולי שאתה מביא עלינו, אתה מביא את זה בעלילה. איזה סוג של עלילה? בוא נראה. בואו ראה, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, מיום הראשון ברא מלאך המוות. מניין? אמר רבי ברכיה, משום שנאמר וחושך על פני תהום. זה מלאך המוות, המחשיך פניהם של בריאות. ואדם נברא בשישי, ועלילה, עלילה נתלה בו שהוא הביא את המיטה לעולם. שמעת? עוד פעם. הבנתם מה הוא אומר? הוא אומר ככה. הקדוש ברוך הוא ברא את מלאך המוות מיום הראשון. עכשיו אנחנו רגילים לחשוב שהמוות בא לעולם כתוצאה מחטא אדם הראשון. אז המדרש פה אומר שבאמת הקדוש ברוך הוא ברא את מלאך המוות לפני חטא אדם הראשון. ולכן הסיפור שאדם הראשון הביא את המוות לעולם זה עלילה. תלו עליו עלילה.
כמו תרגע עלילה?
העלילה זה...
לא, אבנטור זה הרפתקה, עלילה...
עלילה של סיפור.
לא, אז בסדר, זה נכון, אבל בעברית המודרנית, ואני חושב שזה יותר קרוב, נכון שיש עלילה של סיפור, אבל יש גם העלילו עליי עלילה כמו עלילת דם. כמו שאומרים על היהודים שהם שמים דם במצות, אז זה עלילת דם. זה לא מיתוס, זה סיפור לא מוצדק שתופלים על מישהו. אתם מבינים? פלוט, לא יודע, פלוט.
הקומפלו.
יכול להיות, כן? משהו כזה, שמלבישים על מישהו, תופרים על מישהו תיק, אתם מכירים את זה?
כן, קומפלו.
אין לי לו עליו עלילה, משהו כזה, אז אני לא בטוח עד הסוף, אבל לפי המדרש, לפי המשל שאנחנו נראה בהמשך, אנחנו נבין את המסר, אבל זה הרבה יותר חזק מאשר עלילה בסגנון של סיפור, זה יותר דומה...
קונספירציה, יותר
לך? זה גם לא בדיוק קונספירציה, אבל בסדר, אתם תראו, הרעיון הוא, איך הייתם אומרים עלילת דם שעשו על היהודים, שהם שמים דם במצות?
קומפלו.
קומפלו? יופי, אז זה קומפלו. בסדר, אם זה, אני לא מכיר את המילה הזאת, אז אני לא... בסדר, עוד פעם, אני חוזר. אתה רוצה להגיד שהמוות בא לעולם בעקבות חטא אדם הראשון, אבל רגע, יש לך בעיה, כי לפי המדרש פה לפחות, מלאך המוות נברא לפני. אז מה, אז כדי להבין את זה, המדרש מביא לנו משל. משל, ואדם נברא בשישי, והלילה נתלה בו שהוא הביא את המיטה לעולם, שנאמר, כי ביום אכולך ממנו מות אמות. איך אתה אומר לי שאני אמות אם אני אוכל מעץ הדעת? הרי אתה תכננת שאני אמות עוד לפני זה, כי שמת מלאך המוות בעולם. אז מה זה קשור למה שאני עושה או לא עושה? משל, למה הדבר דומה? למי שמבקש לגרש את אשתו. כשביקש ללך לביתו, כתב גט, נכנס לביתו, והגט בידו. מבקש, מבקש עלילה לתנו לה. אמר לה, מזגו לי את הכוס שישתה. מזגה לו. כן, איש אחד רוצה, מבקש לגרש את אשתו. תת לגט. אז הוא הולך הביתה וכותב את הגט לפני שהוא נכנס. עכשיו הגט ביד. והוא מחפש תירוץ לתת לה את הגט. אז הוא אומר לה, תכיני לי כוס תה. אז היא מוזגת לו כוס תה. כיוון שהוא נוטל את הכוס מידה, אמר לה, קחי גט. אמרה לו, מה הפשעי? מה עשיתי? מה פשעתי? אמר לה, צאי מביתי שמזגת לי כוס פשור. כאילו, התה לא טוב. תצאי מהבית שאת מגורשת. אמרה לו, כבר היית יודע שאני אצידע למזוג לך כוס פשור? שכתבת הגט והביאתו בידך. אתה ידעת שאני עומד לגמזוג לך כוס פושר, נכנסת עם הגט ביד, ראיתי אותך. אף כך, אמר אדם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד שלא בראת עולמך קודם 2,000 שנה, הייתה תורה אצלך המון. ככה, הקדוש ברוך הוא, האדם הראשון טוען לפני הקדוש ברוך הוא. אומר לו, לפני שבראת את העולם הייתה תורה כתובה אצלך, נכון? 2,000 שנה. שכך כתיב ויהיה אצלו המון ויהיה שעשועים יום יום 2,000 שנה. הוא כתיב בזאת התורה, אדם כי ימות באוהל. יש בספר במדבר, כתוב מה עושים במצב שאדם מת ודיני טומאה וטהרה. אז איך יכול להיות ש2,000 שנה לפני בריאת העולם התורה הייתה אצלך ואתה כתבת בכבר אדם כי ימות באוהל, ועכשיו אתה רוצה להגיד שזה בגלל שאני אכלתי מעץ הדעת? אתה כבר הכנת את הגט ביד, אתה הכנת את המוות לפני שאני אכלתי. אילולא שהתקנת מוות לבריאות, היית כותב בכך, אלא באת לתלות בי את העלילה. אז זה קומפלו? מה זה?
כן.
ונורא עלילה על בני אדם. אז זה סיפור חטא אדם הראשון, בגרסת המדרש. כן? הייתי בטוח שלא הבאתי לכם אותו. טוב, אז חלק לא למדו.
יש מדרש אחר שמזכיר את הסיפור
הזה גם, אבל אני אבד אותו. אז לא הייתי בטוח שהבאתי לכם אותו. או להפך, הייתי בטוח שלא הבאתי לכם. בסדר? אז רגע, למה זה אנחנו חוזרים למדרש הזה גם בהקשר פה? כי בעצם, אבל זהו, כאילו, זה בסדר? אפשר להמשיך? אתה עובר לכם חלק בגרון, המדרש הזה? טוב. וכן אתה מוצא, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ וגומר, איש זה משה, דכתיב, והאיש משה ענב. האיש המסוים באנשים. וכן אתה אומר, האיש בימי שאול זקן בא באנשים. וכן הוא אומר, אתה תראה אשר יעשה לפרו במלחמת פרו אתה רואה, ואין אתה רואה במלחמת 31 מלאכים. אז פה המדרש, לא נפצח פסוק פסוק איך המדרש מוכיח את זה, מנסה להגיד, שהקדוש ברוך הוא צפה שמשה לא ייכנס לארץ, כבר אמר לו שהוא לא עתיד להיכנס לארץ, לפני הסיפור עם הסלע. כיוון שאמר להם שימעו נאמורים, אמר להם הקדוש ברוך הוא, לכן לא תביאו את הקהל הזה. אז עכשיו אתה אומר לי, בגלל שעשית את העניין עם הקהל בסלע, לא תכניסו את עם ישראל לארץ ישראל. אז משה רבנו, או לפי המדרש פה, אומר לו, אתה כבר תכננת את זה מקודם. וכן הוא אומר ביוסף. זה עונה קצת למה שאתה רצית להגיד עליה לגבי סיבת הירידה למצרים. זה, המדרש רואה את זה הפוך, המדרש הזה לפחות. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם, על ידי לשון של ארגמן שעשה לו קטונת פסים, נכתב עליו דלת הונאות. פסים, פוטיפר, סמך סוחרים, יהוד ישמעאלים, מי מדיינים. בשביל קטונת פסים גרם לכל השבטים לרד למצרים. אז קודם כל לכאורה באמירה ראשונה, שיעקב שהכין קטונת פסים ליוסף, גרם לירידה למצרים. אבל זה הדעה הראשונה פה שאומר אותה לא יודע, מישהו בלי שם. ואמר רבי יהודן, היה הקדוש ברוך הוא מבקש לקיים גזירת ידו עתידה. הקדוש ברוך הוא חם, רוצה לקיים את הגזירת ידו עתידה. עכשיו הוא צריך תירוץ. והביא עלילה, הביא עלילה לכל הדברים אלו, כדי שיאהב יעקב את יוסף, וישנאו אחיו, וימכרו אותו לישמעאלים, וירדו למצרים. וישמע יעקב שיוסף חי במצרים, זה עכשיו הפרשה שלנו, וירד עם השבטים וישתעבדו שם. זה הכל עלילה של הקדוש ברוך הוא, כי הוא רוצה שנרד למצרים.
למה
עלילה? כי אם אתה מסתכל רגע בפשט, אתה לא, נניח שהייתי מוחק לך את גזירת ידו, אתה יודע, כי גר אזרחה בארץ לעולם ועבדו ומבינו אותם 400 שנה מהתורה, והיית קוראת רק מסיפור יוסף, והיינו שואלים את עצמנו, למה השבטים הגיעו למצרים? היית אומרת, בגלל מכירת אחים, בגלל ניסיון רצח, בגלל כל זה. אתה לא היית אומר ידו עתידה. אז המדרש אומר, רגע, רגע, רגע. שים לב פה רגע, שידו עתידה קדם למכירת יוסף. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא תכנן שתרד למצרים, עכשיו הוא צריך תירוץ, אין בעיה, נמצא.
אין לנו זכות בחירה, אלא
הכל
כתוב
מראש. אז נכון, המדרש הזה קודם כל עוקץ את כל רעיון הבחירה החופשית, לכאורה. כן? לא מראה. או הפוך. שאפילו את הגזרות של הקדוש ברוך הוא, אתה חייב לפחות לתת לו תירוץ. לפחות תלחץ על הכפתור, כדי לא להרוס לגמרי את הבחירה. בסדר? מה זה? אז אני חוזר למה שאמר בהתחלה המדרש. אף הנוראות שאתה מביא אלינו, בעלילה את מביאן. אפילו את הדברים שאתה מתכנן לעשות בלי שום קשר אלינו. זה עניין שלך, לא קשור מה עשינו, מה לא עשינו. אפילו את זה, אתה מביא את זה עם עלילה. עם, לפחות עם תירוץ. גם אם הוא תירוץ לא תמיד כל כך מוצלח, לפחות עם איזשהו תירוץ. כי אם לא תביא את זה עם עלילה, אז באמת אנחנו נגיד שאין שום בחירה ואנחנו נהיה צודקים.
אבל זה גם מביא את העניין של הדין, של המכה, זאת אומרת, של העונש, של עשית משהו רע, אז יש עונש מזה. זאת אומרת, זה שאת העלילה הזאת, זה מביאים לנו את זה בדרך של, בגלל שעשית את זה, שככה אתה מגורש למצרים או אתה...
כן, אבל זה רק אומר שזה מכניס הרבה קריצה לתוך סיפור העונש הזה. אתה... היית לוקח את זה נורא ברצינות. משה רבנו היכה בסלע, ועכשיו יש דרשות בדפי פרשת שבוע, מה היה כל כך לא בסדר בהכה בסלע, שמצדיק את זה שהוא לא הכניס את זה. אז כל המדרש הזה אומר, תגיד, אל תחפש. ברור שאתה תרגיש שאין שום קשר, אתה צודק. זאת אומרת, אין שום פרופורציה בין ההכה בסלע לחוסר ההכנסה, אתה צודק. זה מה שהמדרש אומר. יש צורה אחת לנסות לפתור את סיפור ההכה בסלע, להגיד, לחפש איך בכל זאת החטא בהכה בסלע היה כזה נורא. ולהגיד שהם מדקדקים צדיקים כחוט השערה, והדיבור, ואז דרשות מפה ועד הודעה חדשה. המדרש הזה אומר, אל תנסה בכלל. עצם זה שאתה מנסה, אתה מפספס את כל הנקודה. אין פרופורציה. אין פרופורציה, כי זה ביזנס של הקדוש ברוך הוא, הוא חיפש תירוץ. אז התירוץ הוא יהיה לו בפרופורציה. האכילה של אדם מאיזה פרי הביאה את המוות לעולם? אין פרופורציה. אתה צודק, אין פרופורציה.
עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא צריך את כל העולם?
מה?
למה הוא צריך את כל הסיפור הזה?
איזה סיפור?
לתפוך סיפור.
למה העלילה? זה שאלה. זה שאלה. אז תגיד, לכאורה, תגיד, אוקיי. אתה רוצה לגרש אותי בלי סיבה? תגרש אותי בלי סיבה.
אבל למה לקרוא את זה עלילה?
לא, אבל...
מה שאתה עשית, זה מה שקיבלת.
א', זה שאלה
טובה.
כן, לא, אז קודם כל זה שאלה טובה. בסדר, זו שאלה טובה שהיא צריכה, כל אחד צריך למצוא לה את הפתרון שלו. ברור שהקושייה עוד יותר מעניינת מהשאלה. אז יש פה איזו סתירה מוזרה. אם אתה רוצה לעשות מה שאתה רוצה, אז תעשה מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה שזה יהיה בחירה אמיתית, אז המדרש הזה אומר שזה לא בחירה אמיתית. זה הנקודה.
אז למה כל הלימוד הזה?
אז למה, מה?
כל הלימוד בכלל.
מה זאת אומרת? למה נלמד?
על כל מה שקורה יש לנו, אנחנו לומדים הרבה פרשיות, מרות, עניינים.
שמה? בסוף אתה עושה מה שאתה רוצה. כן, בסוף אני בובה.
לא.
אבל למה נלמד?
גם... נהפוך את העלילה הזאת למשהו חיובי.
מה זאת אומרת?
שנתרפד, את העלילה שלו, את הניסיון לעלילה.
נתרפד, יפה. אז יכול להיות, אם אומרים ככה, שהמדרש רומז לך שלפעמים הקדוש ברוך הוא מחפש עלילה, תיזהר. כאילו, אל תיתן לו, נגיד. או, יש כמה צורות שאפשר להגיד. אפשר להגיד שהמדרש הזה הוא כתב ההגנה שלך. עכשיו תבוא לקדוש ברוך הוא ותגיד לו, אפילו הצדיקים וזה, והחכמים שלך אמרו שזה עלילה, באנו לטעון להקלות ולזה, כי באמת זה לא קשור אלינו. חוץ מזה, אם כבר הורדת אותנו בלי סיבה, אז תוציא אותנו בלי סיבה. אנחנו כאילו מחכים לעשות איזה משהו, מתי נזכה להיגאל. רגע, כל הירידה היא לא בגלל שעשינו באמת משהו כזה ביג דיל. אז גם תוציא אותנו בלי ביג דיל. נכון, זה קשור. אולי זה גם נותן לנו איזה הסבר למה היציאה היא בלי ביג דיל. אנחנו עוד מחכים שהיציאה מהגלות תהיה עם זכות, כי הייתי אולי עונה תשובה ראשונה. קודם כל, השאלה שאת שואלת היא שדומה לשאלה של היועץ שהיה לנו פעם, שהוא מתייעץ ואז בסוף הוא זורק את האמת ארצה, נכון? זה קצת רעיון דומה. אז בשביל מה אתה שואל מההתחלה? או במקבילה, למה אתה מלמד אותנו את כל התורה ואז אתה משכיח אותנו כדי שנלמד אותה מההתחלה? יש איזה המבנה הזה לתפוס אותו. הייתי עונה אולי תשובה כזאת, ודאי שיש ידיעה ויש בחירה. המדרש הזה רגע מדגיש יותר את סוגיית הידיעה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. זה צד שמודגש. יש את המדרש ההפוך, הרי ראינו מדרש שאומר שאברהם אבינו חטא, זה מהגמרא, שאברהם אבינו חטא ובגלל זה ירדו 400 שנה וכו'. המדרש הזה בא להגיד, אל תיקח כל כך ברצינות את סיפור הבחירה.
למה לא להגיד, למה לקרוא את זה עלילה? למה לא להגיד ככה? אין קשר? השם יודע מראש איך אנחנו נתנהג, אבל יש לנו בחירה חופשית, הוא ידע הכל מראש, אבל אנחנו לא רובוט. תמיד מה שאני אומרת?
אז המדרש הזה אומר, מה זה אתה לא רובוט?
לפני אחרי לא נורא, אבל יודע מראש איך אנחנו נגיב, מה אנחנו נעשה, נכון? ויש לנו בחירה חופשית, לא?
אז א', את שאלת הבחירה והידיעה, צריך לפתור אותה פעם אחת בגיל 18, פעם שנייה בגיל 30, פעם שלישית בגיל 50, פעם זה. אתה לא יכול, צריך לפתוח אותה מחדש. השאלה היא תמיד טובה מחדש, שאלת הבחירה והידיעה. אז אתה עונה לעצמך ככה, אז אני רוצה לעשות לך רגע חיים קשים עם התשובה הזאת, זה שהמדרש אומר. המדרש אומר, יאללה, מה לא רובוט? נכנסת עם הגט ביד, מה, על מי אתה עובד? זה מה שהמדרש אומר. מה, זה נורא יפה, כן, להגיד, אתה לא רובוט וזה, אני כן רובוט, אתה רואה? לא יכולתי לעשות כלום, אתה קבעת לי, ידוע תדע כי גרז הרחה, ועכשיו לא יעזור לי כלום. אז מה אתה אומר לי שאני לא רובוט? אני כן רובוט, או מה זה אני לא רובוט? נכון, יכולתי למזוג לך קוסטי, היית מחפש לי איזה סיבוב אחר. אז אני לא רובוט, הייתי מוזג לך קוס חם, היית אומר לי, טוב, אז תעשי פאנלים. ואז היית אומר לי, לא נקי בפאנלים. תביא, כמו המק הזה שנכנס במסדר. נו, על מי אתה עובד? לא עמדתם בזמנים? 30 שניות זוז. נו, מה, כאילו שאתה יכול לעמוד במסדר הזה. אתה לא יכול, המטרה היא לקדר אותך. המטרה היא להריץ אותך. אין לך שום צ'אנס לעמוד במסדר הזה, זה מה שהמדרש אומר. אין צ'אנס, למה? כי אני רוצה, זהו, אין, פה אין בחירה, לא שואל אתכם בכלל.
אז תן כבר את הסיפור עד הסוף וזהו.
נכון, אתם צודקים שאתם מתרכזים, בסדר? זה מה שבעצם, הקול הזה שאתם מביאים, זה האדם הראשון שהוא בא בטענות לקדוש ברוך הוא, אומר לו אתה נכנס, של האישה הזאת שאומרת אתה נכנסת עם הגט ביד.
אבל זה מה שאומר יוסף לאחים שלו.
אז הנה, בואו נמשיך רגע לקרוא, ואז תגידי את מה שאת אומרת. הווה ויוסף הורד מצרימה. אל תקרי הורד, אלא הוריד את אביו והשבטים למצרים. כל הפואנטה שיעקב ירד למצרים. עשו לו סיבוב שלם, כדי שיעקב ישתכנע לרדת למצרים. אמר רבי תנחומא, למה הדבר דומה? לפרה שמבקשים ליתן עול בצווארה. והיא מונעת העול מן צווארה. רוצים לתת על פרה את העול של המחרשה. לא מסכימה. מה עשו? לקחו את הבן שלה, משכו אותו למקום שרוצים שהיא תחרוש, והעגל גואה. אמא, אמא, שמעה הפרה בנה גואה, הלכה שלא בטובתה, בשביל בנה. מי זה הפרה הזאת? זה יעקב. יעקב רוצים לשים עליו עול שילך לעשות משהו במצרים. הוא לא מסכים. אז שלחו את יוסף שם שיגיד אמא, אמא. כל זה בשביל לגרור את יעקב למצרים, כי יעקב לא רוצה לרדת. כך הקדוש ברוך הוא היה מבקש גזירת ידו עתידה, והביא עלילה לכל אלו הדברים, וירדו למצרים, פרעו את השטר. לכך נאמר, ויוסף פורד מצרים, הווה נורא עלילה, וגומר. זה אותו, כן, אל נורא עלילה, אמצי לנו מחילה בשעת הנעילה. אז קודם כל, תוכל להביא את המדרש הזה ליום כיפור, ולהקריא לו את זה, ולהגיד לו, אל נורא עלילה. מה, נו, החטאים האלה, אני עשיתי אותם בינינו. יש לי בחירה בכלל. שנינו יודעים שלא, נכון?
לא, אבל זה נורא. אז איפה, 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 זה לא משאיר מקום לשום דבר. זאת אומרת, איפה הכוח של התפילה, איפה הכוח של, של, של הבקשות, איפה הכוח של, של הכל בעצם.
לכעס. כל ה... לקחת לי את כל הקיום, כן, נכון, נכון, זה מדרש מרגיז.
זה מדרש מזעזע בעיניי.
נכון.
למה, אבל גם בשעת הנעילה אתה יכול לבקר.
יש את כל הקשר של הבן אדם מול הקדוש ברוך הוא. איפה זה? מה זה משאיר?
זה משאיר.
זה
משאיר מלא, למה?
לא.
זה משאיר תירוץ, לא להשאיר את עצמך. זה משאיר עדיין בחירה חופשית. זה משאיר עדיין...
לא, זה לא משאיר אחד
כמו הקדוש ברוך הוא. זה משאיר הכל ביחד.
איזה קשר לקדוש ברוך הוא? הכל נפרד מראש. אז איזה כוח אתה מוצא?
אתה לא רואה את העלילה. כי במציאות ביום יום את לא רואה את העלילה. ביום יום את לא רואה את העלילה. אז את מנסה להשפיע, זה מפעיל את הבחירה החופשית. אבל זה משאיר את התירוץ, כי אם את לא מצליחה, אז אתה עדיין יש לך את התירוץ.
אז באמת, מה שהיה להם מציע קודם כל, אחד, זה שזה טוב כדי לסנגר על עצמנו, ואנחנו בתור יהודים, זה טוב שיהיה לנו גם כתב הגנה. זה טוב. עכשיו, מרוב שאנחנו דורשים מעצמנו, ואנחנו לא בסדר, וכן בסדר, צדיקים ורשעים, וחטאנו, ואבינו, ופשענו, וזה, בוא, שמור לך כתב הגנה, שאתה לא באמת כזה אחראי עד כדי כך. אם את רוצה נעדן את זה קצת, בוא נעשה תשובה אחת. תשובה אחת, בוא נעדן. הוא לא אמר שזה נכון על כל דבר במציאות. הוא אמר שיש דברים מסוימים שהם מחוץ למגרש שלך. יש דברים שהקדוש ברוך הוא לא, נגיד, נעדן. אני לא מוכרח ללכת לכיוון הזה, אבל בוא נגיד בינתיים שיש נוראות בעולם, יש דברים שהקדוש ברוך הוא אומר, זה חייבים לבריאה. ובזה אני לא באמת משאיר לך בחירה, אני רק עושה לפח, כאילו נותן לך תירוץ כדי שתרגיש שגם שם יש לך בריאה, אבל זה שלי. נגיד 80-90% אני משאיר לך, רק כמה דברים קטנים כמו מוות, גלות, ועוד כמה חטאים קשים, כמו יהודה, אני לא מרשה, לא חטאים, אבל נגיד, יש כתוב על יהודה שלמרות שתמר פיתתה אותו, הוא הצליח להתמודד, אז הקדוש ברוך הוא שלח מלאך של תאווה שדחף אותו. אמר לו, אם אתה לא עושה את זה, מאיפה יצא דוד? כאילו, נתן לו ביתה מאחורה, זה אני חייב שיקרה. עזוב, נתתי לך, זה... אחד קטן כזה, כמו במטוס, בקפיצה מהמטוס בקורס צניחה, מלמדים אותך שבועיים, תשים את הידיים ככה שלא תפריע כשהמדריך צניחה יבעט בך מאחורה. זה בערך מה שאתה לומד בקורס צניחה. שים את הידיים ככה, כדי שכשהמדריך יבעט... בעטו. אני ראיתי בעיניים שלי מה...
אני לא ראיתי
שבעטו. אז אצלך אולי במטוס לא בעטו אצלי. מי שקופץ, קופץ, יופי, אבל הרוב עומד שם המדריך מאחורה, עם הרגל דוחף את האלה, אתה רק שם... אז זה צורה אחת. צורה שנייה, יותר קיצונית. צורה שנייה יותר קיצונית להגיד את מה שאמרנו עכשיו, זה להגיד משהו כזה. יש עולם שלם של תורה, אני לא נאמן עד הסוף למה שאני אומר עכשיו, אבל בכל אופן, נגיד, זה שבאמת התשובה שלך היא לא על המעשים, זה לא עיקר העבודה שלך. עיקר העבודה שלך זה הדעת, זה להסכים לקבל שהשם מנהל את העניינים ולא אתה. לא עיקר התשובה שלך זה מה עשינו, לא עשינו. זה להסכים שהשם מנהל את העניינים. ואז באמת אתה אומר, מה לקחת ממני? כלום, לא לקחתי ממך כלום במובן הפנימי של להכריע איך אתה תופס את המציאות, זה שלך עדיין. זה שדברים יקרו ככה או ככה, זה באמת לא המון בבחירה שלך. זה צורה יותר קיצונית. אבל צריך לבדוק את זה, זה לכאורה יותר קל. כן, אני רק צריך לשנות את הדעת, אבל זה לא כל כך פשוט. כי אם אתה תבדוק באמת, לא במילים, אתה לא מסכים למסור חזרת המפתחות לקדוש ברוך הוא. להגיד שהוא מנהל את העניינים. זה לא כל כך פשוט. אם אתה באמת עושה את זה, אז דונות נהפכים לזכויות. אם אתה באמת מסכים שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, אז גם הדברים הגרועים שעשית הופכים לזכויות. אבל אנחנו לא מסכימים, כי זה דופק לנו את האגו. אם אתה עד כדי כך מוכן לשחרר את האגו שלך ולהגיד שאתה לא ניהלת את העניינים ברגע הזה, הוא מוכן למחוק לך את העבירות, להפך את זה פלוס בחשבון. רק תסכים רגע לוותר על על הניהול שלך את המציאות. אז זה... וגם, בהקשר הזה להבין ש... אז עוד הסבר שלישי אולי טיפה יותר מעודן, זה שיש דברים שטוב שבן אדם לא מסכים לעשות מבחירה. לרדת למוות, לרדת למצרים, זה טוב שיעקב לא רוצה לרדת לשם. אם יעקב היה מסכים לרדת למצרים, אז הוא לא שפוי. אם אדם הראשון היה מסכים לרדת למוות בלי עלילה, אז הוא לא שפוי. זה טוב. ועדיין הקדוש ברוך הוא רואה את זה חלק מהסיפור, אז הוא דוחף אותך. כי יש דבר, כמו, זה הנקודה הזאת, וזה באמת מתאים לחנוכה, כי חנוכה זה הנקודה של לראות את האור בתוך החושך, זה החלקים האלה של החושך שאתה לא בוחר בחיים שלך, וטוב שאתה לא בוחר. אם לא, אתה כבר מגיע למקומות משונים, כשאתה מתחיל לבחור בחושך במודע. אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא אומר לך בסוד, של החלקים האלה יש משמעות בחיים שלך, שהקדוש ברוך הוא חושב שזה חשוב. אז הוא ידאג שתגיע לשם גם אם לא תרצה, ואתה תקרא לזה חטא, אחרי זה הוא יגלה לך בסוד שהוא דחף אותך לשם. כי הוא רצה את הסיבוב הזה. כי בחלקים האלה יש טוב שאתה צריך לאסוף, אפשר להגיד ככה, על ידי שאתה תחזור משם. תטפס משם. זה משאיר לך בכל אופן את הבחירה לעשות את התשובה, אולי נעשה, נגיד תשובה רביעית, אתם מבינים מה אני אומר? שיש פשלות שאתה, טוב שאתה לא רוצה להזמין אותם לעצמך. דברים לא יפים, חלקים לא יפים ברצה, אתה עשית, אתה באמת טוב שאתה לא רוצה להזמין אותם לעצמך. והקדוש ברוך הוא אומר, יש חלק שאני אדאג שאתה טיפול. חלק מהנפילות שלך לפחות, אם לא נגיד את כולם, חלק מהנפילות שלך לפחות זה שלי, לא שלך בכלל. אני רוצה שתעבור שם. וזה חשוב שאתה תעבור שם בלי דעת. זאת אומרת, לא כי אתה בחרת לרדת למצרים, כי אתה בחרת לרדת למוות, או כי אתה בחרת לחטוא. תרד לשם בלי דעת, אני אדחוף אותך. אתה תתאמץ כמה שאתה יכול לא להגיע לשם, ואני... זה הגירוש. יש גירושין לטובה פה. ככה יוצא, הגירוש של אדם מגן עדן, זה חשוב. מי רוצה לרדת? ואולי התשובה הרביעית זה ככה, זה רק מאפס אותך על החלק שלך בתשובה. אתה אומר לעצמך, איך הגעתי לסיפור כזה גרוע, כשאני לכאורה עשיתי דבר די קטן? בסדר? אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לך? אומר לך, בוא, אתה תעשה תשובה על החלק שלך, ואני על שלי. כשאתה באמת רוצה לצאת מהסיפור הזה, אז אתה עדיין צריך לעשות מהלך, על החלק שלך, שהוא כזה. הקדוש ברוך אומר, אני אקח אחריות על החלק הזה. אז תרגע, אתה לא באמת אמור לעשות תשובה על כל הסיפור, אתה אמור לעשות תשובה על זה, אני נתן לך לחוץ לכפתור, אתה עושה תשובה רק על זה. בסדר, אכלת מהעץ, נכון, נו. מחירת, בסדר, מחרתם, לא יפה. יש בזה איזה משהו, אין... תכננו שיהיה 400 שנה שיעבוד במצרים? בסדר, רצו למכור אותו, בסוף אמרו, נשים אותו בבור, נמכור אותו, זהו, לא יודע, לפעמים אתה אומר, אולי הם דמיינו, 5 שנים הוא מסתובב, הוא ימצא את הדרך חזרה, כמו איזה חתול שמוצא את הדרך, יהיה בסדר. הם דמיינו את כל הסיפור של 400 שנה? לא בחלומות הפרועים שלהם, לדעתי. אז, והאם הם יחשבו באיזשהו שלב ש... אני לא מאמין, אנחנו עשינו 400 שנה ונצטרך לעשות תשובה על זה, הם מתים במקום. אז הוא אומר להם, לא, אתם לא אמורים לעשות תשובה על 400 שנה. היה גזרה וזה, קחו, פיסטוק, תעשו תשובה על פיסטוק. זה אפשר, זה בן אדם יכול לעשות. עכשיו, ולסיום, בחנוכה, אני חושב שדיברנו מזה פעם קודמת, לא? אני לא יודע. זה, כן, אמרנו. זה לראות את האור בתוך הסיבוך. למה אנחנו כל כך מתנגדים לרעיון הזה? אם היינו חושבים שהגלות הזאת היא אחלה, אז לא היינו מתנגדים. זה בסדר. אז בוא לא נלך לגלות של 400 שנה. סתם חלקים בחיים שלנו שהם בחינת גלות ואנחנו לא רוצים אותם. מה מהפך אותם? לראות את האור הגנוז בתוך החושך, בתוך הגלות, כמו שזה. שבעצם הסיבוב הזה הוא טוב. כמו שהוא. יש איזה נחמה, כל אחד יש לו את הרגעים האלה, לא יודע מה, בסוף שנה, בסוף, לא יודע, איזה רגעים כאלה, שפתאום מסתכל ואומר, האמת שהתסבוכת הזאת היא בעצמה בסדר. זה לא כזה נחס. יש בזה משהו טוב בכל הדבר העקום הזה. זה הנקודה של חנוכה. זה לראות את הגלות בעצמה, זה לא כזה גרוע, זה נותן איזה נחמה, זה לא הפיצול, טוב, יש טובים רעים, יש בארץ ישראל טוב, בגלות גרוע, לא. יש משהו בסיבוב הזה של הגלות שהוא טוב, שהוא בית ספר כזה, ואם אתה מצליח לראות את זה תוך כדי, או בכלל שיחקת אותה, לפחות תראה את זה בדיעבד. אבל אם אתה אפילו מצליח תוך כדי הסיפור, לראות שזה לא כזה גרוע, מתבשל פה משהו, קוראים פה כמה דברים טובים, נולד משה רבנו, יש זה, הם לומדים כמה דברים, פוגשים את מצרים, זה לא רק גרוע. כן? בקיצור, אני חושב שהמדרש הזה באופן כללי, מכניס, אם אתה לא, בסדר, נבהל ממנו, הוא מכניס משהו עגול יותר לתוך הסיפור שלנו, שאנחנו בדרך כלל, הוא חתוך שחור ולבן, הוא כאילו, בוא, יין יאנג כזה, הוא עושה שם איזו תנועה של עיגול.
אני מעדן.
כן.
כשדיברת, קראת העברית, אז אני חושבת
שאני
חשבתי על